טוב, נלמד היום בעזרת השם. התחלנו בשיעור הקודם חלק מהכינס, ונמשיך בעזרת השם היום. מי ייתן רוי שימיים ואיני מקויר נויזלי, ואבקה כל ימי סי ולילי, אסחל אלי טפי ואוילולי וישישי כהולי. טוב, מה הנושא פה? היה בשנת דלת אלפים תף תף נון וו, בסדר? דלת אלפים תף תף נון וו. זה התחיל בדלת אלפים תף תף נון ה' שנה קודם, 1095, עם קריאה של האפיפיור, או אופוניון השני, זה נפקא מינה למישהו, שקרא לצאת למסע לשחרר את ירושלים, מה שנקרא מסע הצלב הראשון. זה סדרה של שבעה מסעי צלב, לא כולם לארץ ישראל, רק שלושה מתוכם הגיעו לארץ ישראל. היה אחד שניסו להגיע לארץ ישראל ונתקעו במצרים, היה כל מיני קטעים בזה, אבל ניסו להגיע. היה מסעי צלב. בעיקרון הרעיון של מסעי הצלב היה לנסות להגיע לארץ ישראל, לשחרר אותה מהידיים של הכובשים. בסדר? יש לך את ארץ ישראל, the holy land, הארץ הקדושה. הם רצו לשחרר את ארץ ישראל מידי המוסלמים ששלטו אז באותה תקופה. יהודים היו בודדים בארץ באותה תקופה.
המטרה של הבעיה היהודים.
מה?
המטרה היה יהודים.
המטרה לא התחילה מהיהודים, אבל די מהר זה התפתח לכיוון הזה. ליהודים הייתה זכות להיות באירופה. טוב, אני לא רוצה להיכנס פה שיעור יותר מדי היסטוריה כללית, אבל באמת רק רקע בסיסי שנצרח לנו להבנת העניין. גדולי הכנסייה, ראשוני הכנסייה, הגדירו את זה שהיהודים הם הזיכרון לעונש שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, והוכחה לאמת של הנצרות. ברגע שהם החליטו את הדבר הזה, היהודים היו הקבוצה הלא נוצרית היחידה שקיבלו את הרשות לגור באירופה, בארצות הנוצריות בשנים ההן. עם הזמן הייתה התפתחות שאירופה נהייתה יותר ויותר עירונית, ככה זה נקרא. זאת אומרת, אנשים שעד אז גרו בכפרים בודדים על גדות הנערות, התקבצו לערים גדולות. ברגע שהם התקבצו לערים גדולות, אז הם נתנו גם זכויות ליהודים להיות בערים האלה, כי היהודים באופי שלהם היו עירוניים יותר. יש גם עבודה גדולה של רבינו גרשום מאיר הגוילו והגדוי לישראל, מנהיגי ישראל באותו זמן, של לתת זכויות ליהודים. וככה היהודים, אמנם הם היו מוגדרים, עצמאיים, הם לא היו חלק מכל התהליך, חלק מהגויים, היה להם גם אזורי מגורים נפרדים, מוסדות נפרדים והכל, אבל הם גרו בתוך הערים. מה שקורה במסעי הצלב, הם התייצאו בעצם לשחרר את ירושלים מידי המוסלמים, ובדרך המסלול עבר דרך הקהילות היהודיות, למרות שלא תמיד זאת הדרך הישרה ביותר. היה מסע צלב אחד שבראש צעד ברווז. בסדר? הברווז היה לו רוח הקודש, והוא ידע לאן ללכת. אז לא פלא שהם הגיעו לכל מיני מסלולים מאוד מאוד מעניינים במקום ללכת בדרך הישרה, כי ככה הברווז החליט ברוח הקודש שצריך ללכת, אז הלכו אחריו. אבל בדרך כלל זה כן היה מנהיגים צבאיים, מנהיגים מלכים עמדו בראש המסע הזה. מסע צלב זה אגב דבר מעניין, בעיני העולם המערבי היום, כן, העולם דובר האנגלית, גם גרמנית, בדמות קצת שונה, פרידריך מברברוסה הוא הדמות של מסעי הצלב, אם זה ריצ'רד לב הארי בארצות דוברות האנגלית, יש את המושג הזה של מסע צלב כאילו איזה מסע הירואי שיוצאים בשביל להביא את הטוב לעולם. בסדר? זה נתפס אצלם כדבר מאוד מאוד חיובי.
היום?
גם עד היום. אתה יכול לראות את זה בכל מיני נאומים של רוזוולט, צ'רצ'יל, במלחמת העולם השנייה, הם אומרים, כאילו, אנחנו יוצאים עכשיו למסע צלב, כן? זאת אומרת, למסע צלב זה כאילו דבר שאמור לעורר רגשות, גם במשך כל ההיסטוריה, אתה מדבר על מה שנקרא התקופה הרומנטית, והם כתבו על מסעי הצלב בתור דבר מאוד מאוד נשגב, בדבר גדול, ולהיות חלק ממסע הצלב. מה שמעניין זה שהלכו הנוצרים, כן, לפני 20 שנה באמריקה, אחרי ה-11 בספטמבר, והכריזו שיוצאים למסע צלב. בסדר? כשברגשות של אמריקאי ממוצע או דובר אנגלית רגיל, מסע צלב זה איזה סוג של דבר נשגב, גדול, טהור, קדוש, להביא טוב לעולם. הבעיה היא שהם לא קלטו מה המשמעות של המילים מסע צלב בעיניים של מוסלמי. בעיניים של מוסלמי מסע צלב זה הברברים ממערב אפריקה, ממערב אירופה, שאז הייתה אזור הרבה פחות מפותח מהעולם המוסלמי של אז, שהיה עולם הרבה יותר מתקדם. זה הייתה המציאות באותם שנים, אנחנו אומרים לפני 1,000 שנה, העולם המוסלמי הייתה לו מתמטיקה גבוהה, פילוסופיה גבוהה, והעולם המערב אירופי באותו זמן היה ממש אחורה רציני. ועכשיו אתה משתמש בעיניים של מוסלמי, כשאתה אומר בערבית מסע צלב, הפירוש הוא ברברים שיוצאים מהיערות ובאים להרוס את, את כל דבר טוב שיש בעולם.
עכשיו,
היהודים היו בדרך, הם סבלו משתי הצדדים, אבל בעיניים של, זה אני אומר סתם, אתה מדבר שפה, תחשוב גם איך זה יצא בתרגום, בסדר? איך ההוא יבין את מה שאתה אומר. אתה אומר מסע צלב, בעיניך ובעיני הציבור שלך, זה עושה רושם מאוד יפה וטהור. אבל בעיני השומעים שלך, מה זה עושה? מה, איזה תחושה זה גורם להם? אז עוד פעם אנחנו במסע צלב? בסדר? זה היה טעות עד שהם קלטו את זה, ומאז, כאילו בשנים האחרונות הם לא משתמשים בטרמינולוגיה הזאת. לנו היהודים, מסע צלב היה פשוט הזדמנות להם, דבר ראשון, גם לממן את העסק הזה. זאת אומרת, מסע צלב עולה המון כסף, זה להביא את כולם לירושלים, נסיעה בימים ההם, צבא שלם. מי יממן את זה? נוסעים בדרך, עוברים דרך הקהילות היהודיות, וכן, בוזזים, שודדים, לוקחים, אונסים, וכולי, כן, כמו שאתה רק מדליק את האש ו... אתה מוציא את היצר לי ועוד אמרה מנעורו, וזה עוד יש איזו הצדקה דתית, אז בכלל. אנחנו מדברים על המסע צלב הזה שאנחנו מדברים עליו, יצא בשנת דלת אלפים תף נון היי, בסדר? 1095, והם יוצאים לדרך, מגיעים, בפועל הם הגיעו לירושלים ב-1099, בסדר? בדלת אלפים תף נון תת. אבל בדרך בדלת אלפים תף נון וב הם עברו דרך הקהילות בגרמניה, הם התחילו מעמק הריין מה שנקרא והגיעו לקהילות בגרמניה, שפירה, ורמייזה, מגנצה וכל המקומות האלה נרצחו במשך החודשיים של אייר וסיוון תף נון וב, נרצחו משערים שזה 12,000 יהודים. יש באמת המון לדבר ולספר על העניין הזה. הייתי רוצה להתמקד בסיפור היסטורי, פרק קצת פחות ידוע, אבל אנחנו מזכירים את זה בכינס. אנשים מאוד מאוד פחדו. הם ידעו שעומדת כרגע לפניהם הבחירה בין חיים פה בעולם הזה לבין חיי נצח. הגיעו הנוצרים לעיר, הקיפו אותה, אספו את היהודים והציעו בפניהם שתי ברירות. להתנצר ולהמשיך לחיות, או שיוציאו אותם להורג, והוציאו להורג בדרך כלל בייסורים. והבחירה הזאת הייתה בחירה לא פשוטה, ומקור אחד כותב שכל היהודים, אבל לכל הדעות זה היה רוב גדול מאוד מכל היהודים שם, בחרו בחיי נצח על פני חיים בעולם הזה, והסכימו למסור את נפשם. ואנחנו עד היום אומרים כל שבס, כן, אב הרחמים, ואב הרחמים זה תפילה שחוברה באמת באותם שנים דלת אלפים תף נו וב על מהריות מנשורים קלו מהרויו איסגוביירו לאסו איסרצו אין קוינום וחיפה צורם יזכרי מלאכינו לטויבו עם שער צדיק היוילום. כן, אנחנו מתפללים ויחדו את זה. היה המנהג באשכנז הקדומה היה שגם הייתה שוורץ שבס, כך קראו לזה, שבת שחורה. מה זה השבת השחורה? זה השבתות האלה בתוך ימי ספירת סוימר, ולכן היה בפויסקים דנים על זה, מותר לעשות כזה דבר, שהיו מורידים דרסטית החגיגיות של השבת. באים לבית הכנסת עם בגדי חויל, והכל בגלל לא שרים את השירים של שבס, כזה, איך אומרים היום, הלכודוידי בניגון של אליציוין, כל מיני דברים כאלה. הפויסקים לא אהבו את זה כי זה ימי ספירה, ולא אומרים תחנו, כי זה היה כל מיני דברים שפחות, חלק מהקהילות באשכנז זה היה מקובל, השוורץ שבס. לזכר הסיפור הזה. כשאנחנו מדברים על הדברים שקרו שם, חלק מהמקרים... חוף סיוון זה גם קשור, וזה בעיקר שנים יותר מאוחרות. חוף סיוון זה באזור מזרח אירופה. כן, באוקראינה, אזור ההוא. אבל שנים מאוחרות יותר תח ותת, אגב, וחלק מהקהילות גם ייחדו את זה, עשו אב הרחמים או יזכר מיוחד לדלת התנו וגם מסעי הצלב וגם מרד חמלניצקי ביחד. אני רוצה להתמקד במשהו שזה מאוד כואב ומסעיר, אבל פרק היסטורי שאנחנו לא מסוגלים לדון עליו, אבל צריך לדעת שהוא קרה. יהודים היו שם במצב שהולכים להוציא פה להורג, עומדים להציע בפניהם את האפשרות של התנצרות או מוות. יורג ואל יעבר, הם מוכנים למסור נפש. אבל היה שם אנשים, משפחות, אבא, אמא וילדים. והתחיל חשש, מה יקרה אם את האבא יהרגו, האמא תמסור נפש בגבורה וגם היא תמות על קידוש השם, אבל מה עם הילדים? יש פה ילד בן 2, בן 5, מה איתם? הנוצרים עלולים, כן, להרוג את ההורים ולקחת את הילדים ולהעביר אותם לשמד. ההורים העדיפו, וזה היה ויכוח סוער מאוד בין הראשונים באותו זמן, אם מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה, אבל היו הורים שהעדיפו לשחוט את הילדים שלהם כדי שהם לא ייפלו, לא יגיעו לידיים של הנוצרים, לא יגיעו לשמד. תויספס על התוירה, רציתי להכיר את זה בפנים, אבל הם פה את החומש, החומש מקרו איסדולס המויר, כן, בפרשס נויח, על הפסוק, אך אסדימכם לנפשויסייכם אדרויש. אז הוא מביא ספרי שחילטה, לא זוכר כרגע, אבל מדרש הלוחה שכתוב, אך בא למעט, אך אסדימכם לנפשויסייכם אדרויש. זאת אומרת, מחלויקס שם בתויספס, שתי שיטות, בין רבי סיינו הראשונים, האם יש מצב שמותר לאדם למסור נפש, והאח בא למעט, שבדרך כלל, אח ידימכם לנפשי זכם עד ראש, אסור לאדם לאבד עצמו לנס, אבל יש מקרים שמותר, אם הוא פוחד שיהיה לו איסורים גדולים, כמו שאול המלך, נכון? שאול המלך פחד בגלבוע, כשהוא רואה שהוא מפסיד בקרב, הוא הבין שהפלישתים הולכים לתפוס אותו, הוא מבין שאין לו סיכוי לצאת מפה בחיים, אז הוא אומר לנער שנמצא לידו, תהרוג אותי, תדקור אותי, הוא לא מעיז לעשות את זה, אז שאול המלך מפיל את עצמו על החרב שלו ומת. שם בגלבוע. האם זה בסדר מה שהוא עשה או לא? אותה אישה מחנה ושיבת בניה, כן? שבע ילדים שלה יוצאו להורג. היא לא עומדת בזה. שם ישמור ויציל. היא לא עומדת בזה. היא עולה לגג וקופצת. יצאה באסקויל ואמרה, אימא בוא נשמחו, שהיא זוכה לגן עדן. זה... היה מותר לה לעשות את זה? עוד פעם.
שמה זה יבוא על הברירה, רוב יאוש.
זה בדיוק השאלה. האם יש מקרה...
כן.
נכון. זה בדיוק, זה אותה שאלה, אנשים שרצו לגדר, ואותה שאלה אתה יכול גם קצת להרחיב אותה. כן, אדם שהוא חולה סופני, והוא סובל איסורים, האם גם מותר לו לעשות את זה? בסדר? זה באמת שאלה גדולה, והפויסקים דנים בזה המון, היה פעם בירייס השיעור של שבוע שלם, למדנו את הסוגיה הזאת מכל האופנים, מתי מותר, מתי אסור, באיזה אופן, זה באמת נושא מורכב. אבל נדלג כרגע על הקטע ההלכתי. יש פה מחלוקת, שתי שיטות בתויסוס. האם אח בא למעט, אח אסדימכם לנפשויסייכם אדרויש, שגם במקרה כזה אסור, ושאול המלך שלא כדין עשה, שלא יברצון חכם, נראה לי לשון תויסוס. זאת אומרת, גם שאול המלך יש ביקורת עליו, אסור לו לעשות את זה. או שלא, במקרה קשה, שבאמת, יש שיטות אפילו יותר מזה, יש יבץ בשילס יבץ, שרוצה להתאם, אפילו שאדם שעושה את זה בשביל תשובה, לא נחשב מעבד עצמי לא דעס. יש באמת, טוב, סוגיה ממש רחבה בפויסקים, כמה יש יותר כזה אם בכלל, אבל תוספות ממשיך ומספר. אומר, ומעשה שהיה בשעת הגזירה, מעשה שהיה בשעת הגזירה, שהיה רב אחד, שהיה שוחט תינוקות, ואגב, ההיסטוריונים מספרים, זה לא מופיע בראשונים, אבל ההיסטוריונים מספרים, שהם היו עושים את זה עם סכין קשרה. זאת אומרת, היה להם ברוכה מיוחדת על השחיטה, של שחיטת תינוקות. והיה רב שהיה שוחט תינוקות בשעת הגזרה, כדי שלא ייפלו רחמון לצלן נשמד. והיה שם רב אחר, שצעק עליו ואמר לו שהוא רוצח ואסור לו לעשות את זה. והתחיל ויכוח מאוד חריף ביניהם. ואותו רב, הרב הצועק, צעק על הרב השוחט. הוא אמר לו שאם אני צודק ומה שאתה עושה לא בסדר, אני מקלל אותך שתמות במיטה משונה. ותוספות מסיים ואומר וכך הווה, שאותו רב, הרב השוחט, אומר, תפסו אותו הגויים, הנוצרים אחר כך, הפרידו לו בין האור לבשר ומילאו את זה בחול. זה התיאור. והוא באמת מת במיסה משונה רחמונה לצלן, ותוספות מסיים ואומר, ובסופו של דבר בטלה הגזרה ולא הגיעו הגויים. זאת אומרת, נשמע שתויסס מתכוון להגיד שזו הטעות נוראה, מה שאותו רב, הרב השויכת, עשה, כן? כי אתה רואה, בסופו של דבר התבטלה הגזרה, איך אתה עושה דבר כזה. עכשיו, זה באמת, אנחנו לא יכולים, פשוט אין לנו את הכלים ואת היכולת לדון על האנשים האלה, בפרט שיש תשובס של מהר"ם מרוטנבורג, מהר"ם מרוטנבורג כותב שלא לא להויצי לעז על חסידים או ראשונים. וכשהוא בא לדון על העניין הזה, עוד פעם, נשמע מהר"ם מרוטנבורג שהוא מסתייג, שהוא לא חושב שזה הדבר הנכון מבחינה הלכתית לעשות, אבל לא להוציא לעז על חסידים או ראשונים, לא... זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים להעביר עליהם ביקורת. אגב, יש... זה היום מי שרוצה, יש עיר בשם יורק, כן? יורק נמצאת 4 שעות נסיעה מלונדון, יותר בצפון האנגליה, וביורק יש שם את מצודת יורק, שקיימת מזמן רבי ישעיהו הראשונים, זה כמעט 100 שנה מאוחר יותר, זה ד' אלפים תף תף קוף נון, שגם שם היה, עוד פעם, זה לא היה חלק ממסע צלב ספציפי, אבל היה שם בעיות עם הגויים. המלך הגן עליהם, המלך יצא מהעיר, לא משנה כרגע הרקע הפוליטי לסיפור, כן? זה לא מעניין. אבל כשהם היו שם אגב, יורק מוכרת, נכון? ניו יורק, שמעתם פעם? ניו יורק זה על שם העיר הזאת, יורק החדשה, בדיוק. יורק החדשה זה ניו יורק. עכשיו, בעיר הזאת יורק היה עד היום נהוג שיהודים לא ישנים בעיר הזאת יורק. למה? בגלל מה שקרה אז, היו שם יהודים, ביניהם רבינו יום טב בר יצחוק, מיליאני, תלמיד של רבינו תם, אחד התלמידים של רבינו תם, שהיה רב העיר שם, והם היו בעיר הזאת ביורק, והגיעו הגויים והקיפו את המצודה ובאו להציע להם, כן? התנצרו או שיהרגו אותם, וכולם מתו על קידוש השם. יש שם איזה ויכוח, נראה לי רבינו אפרים מבונה, כותב דבר אחד, יש בהיסטוריון, לא ברור בדיוק, נראה לי גם אפילו בתאריך, אם זה דלת אלופים תוף תוף קופנון או תוף 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 קופנון א', בהיסטוריה הידועה זה קופנון. לא, שם זה לא היה הדליקו, שם זה היה, הם פשוט מסרו נפש כולם. לא ברור אם היה חלק מההורים גם בהתאבדות, אבל לגבי הילדים, ידוע לנו שגם שם היה תופעה כזאת שההורים שחטו את הילדים שלהם. במצגת שהם עשו שם, יש שם עד היום, זה אתר תיירות, אז הקירות של כל המצודה הזאת הם אדומים. צמח מטפס בצבע אדום, אבל הגויים המקומיים שם אומרים שזה אדום בגלל הדם של היהודים שניתז פה על הקירות. ויש שם מצגת, אתם יודעים, על ההיסטוריה של המקום, ושם אתה שומע את האבא מתווכח עם האמא, אם להרוג את הילד או לא, והאמא לא בוכה ולא רוצה, והאבא מתעקש. קיצור, הם תיארו את זה מאוד חי, את הסיפור הזה, לפי הדמיון שלהם. יש גם מקורות היסטוריים שמספרים על זה, זאת אומרת, מה שאני ציטטתי עכשיו זה מרבי ישעיהו הראשונים, מה הם עוד כותבים על זה, אבל יש, קוראים לו האנונימי ממיינץ, כתב שנשאר ממישהו לא ידוע שגר במגנצה באותם שנים, והוא מתאר ממש אישה בשם רחל, כן, ככה זה, אני לא יודע אם הסיפור היה במדויק או לא, שהיו לו 4 ילדים, והיא רוצה להוציא את כולם להורג כדי שהם לא רחמונו לצן יצאו לשמד, ו3 היא מצליחה להרוג, והרביעי בורח ממנה ומתחבא מתחת לארון, ואיך היא תופסת אותו ברגל, יש שם תיאור באמת, עושה רע לקרוא אותו, איך שפשוט היא גוררת אותו מתחת לארון, והוא צועק, אמא, אני רוצה לחיות, והיא לא מוותרת, והורגת אותו, זה... קיצור, פרק כואב מאוד מאוד בהיסטוריה שלנו. בכינס אנחנו מזכירים את זה. זה נמצא בכינס שאומרים בבוקר, זה ממוספר כקינה חפי. אגב, טוב, קינה חפי זה מי ייתן גוי שמיים, שזה גם מדבר על זה, לא נלמד את זה כרגע, אבל שם יש את התיאור כללי של ההריגה שלהם, נתמקד בעניין הזה. זה בשתי קינות לפני כן, סליחה, 3, קינה חף ב'. אחרישו ממני ואדברו ויעבור עליי מה. אני לא אקרא כעת את כולו, רק הקינה הזאת מאוד ידועה. תוירו תוירו חיגרי סק ויספלשי באפורים, אבל יוחיד אסילוך ומספי תמרורים, אל תויפסי משויטייך ופוירסי מחמוירים, הלוכייך וחויבלייך במים אדירים. כן, מוכר מאוד, משתמשים עם זה הרבה בעיתונים וספיידים על צדיקים והכל. ואותה קינה, זה כתוב קטע... שתי קטעים לפני, ממש בקינה הזאת, זה קינה שמתחילה עם החרישו ממני ואדברו, והפייטן בוכה באמת על המצב של עם ישראל, איך הם הגיעו, שהתעורר הגוי אז ובא ודרס אותנו והרג אותנו בסולו יסאי ובחוריי, בראש כל חוצות נבלתם כסוכה, עוללי וטפי נחשבו כצון טבחה, אילילה על זאת ודמעתי עליך, הוא אומר אני יושב מיילל ודמעות על הלכי על הדבר הזה, אספו אליי כולם להרבות הבכי ולהרים צבחה, הילילו שמיים וזעקי אדמה. ואז הוא אומר, הוא מתאר את הגבורה שלהם. הוא אומר, התעוננו, הוא קורא לכולם, הראלים, מלאכים, צאו וצעקו מרה. כן? מנשון הפסוק הוא לוקח את זה שאין הראלים צועקו חוצו, מלאכי שלוי מר יבקויון. הוא אומר, הראלים צאו וצעקו מרה, ספוד תמרור, תתאגדו כל המלאכים להספיד, הספד תמרורים, היוקדו בחבורו. הוא אומר, התעוננו, תבכו, על עדת שא פזורה, על כלל ישראל, שהם שא פזורה בין הגויים, עולה עמוי כנגזרו גזירו, נגזרה למגזרה, בחורי אף וזעם ועברה. ואומר, והגדולה של בני ישראל שהיו שם באותם שנים, ונתוועדו בפרישות ובטהרה לקדש שם הגדול והנורא. בסדר? התקבצו יחד לקבל החלטה משותפת לקדש את שם השם בפרסיה, ואיש את אחיו חיזקו בעזרה, חיזקו אחד את השני. להידבק ביראה טהורה, בלי קרוע לעבודה זרה, לא לקרוע לעביד אזורי. הוא ממשיך ואומר, ופה שימו לב למילים, כי אתה יודע, כשאומרים את זה בכינס, יושבים כמה שעות ואומרים, וזה די באמצע, לא בדיוק קולטים את המשמעות של המילים, כן? אבל שימו לב למילים. ולא חסו גבר וגבירה, לא ריחמו, הגבר והגבירה, אבא ואמא, על פנים צפירה טיפרה, על הילדים שלהם, היפים ומביקים בפאר של מלאכים, אבל עזרו גבורה יתרה. התעזרו, אויזר ישראל בגבורו, התעזרו, תפסו את האונטריארטלט, בגבורה יתרה, להלום ראש. מה זה להלום ראש? לפוצץ את הראש, לדפוק את הראש, כן? זה להלום ראש, לתת מכה בראש, ולקרוץ שדרה. מה זה לקרוץ שדרה? קוירץ? פשוט לשחוט, כן? לקרוץ שדרה, לשחוט את הצוואר עד השדרה. להלום ראש ולקרוץ שדרה. ואילי מו דיברו באמירה. וכשהם עשו את הצעד הנוראי הזה, לשבור את הראש, לפוצץ את הראשים של הילדים שלהם, כן? הם אמרו את המילים הבאות: לא זכינו לגדלכם לתורה, נקריבכם כעולה ובהקטרה. לא זכינו לגדלכם לתורה, אנחנו עכשיו הולכים למות, ואתם, רחמנא ליצלן, קחו אתכם למנזרים לגדל שמה, תגדלו, נקריבכם כעולה והקטרה, ונזכה עמכם לאורה הצפונה מעין כל ואלומה. ככה תגיעו לפחות לאילו מהבה. ככה, אם אנחנו נשאיר אתכם בחיים, אוי לא מה זה יהיה לכם, אבל אוי לא מה אתם תפסידו. אז אנחנו מעדיפים, רחמנא ליצלן, להרוג אתכם עכשיו, כדי שלא אוי לא מה תזכו להגיע, ונזכה עמכם לאורה הצפונה מעין כל ואלומה, אוריד בשיחי ואוהימו וכוין ליאורימו, ועל זה אנחנו יושבים ובוכים. עכשיו, גם לשיטת הראשונים, שהמעשה הזה היה מעשה אסור, והיה איסור גמור לעשות את זה, ומי שעשה את זה הגיע לו מיסו משונו, ועוד פעם, למרות שמהמקום שלנו, אנחנו עוד פעם לא יכולים לדון או להוציא לעז, או זה באמת צריך לדעת את הקטנות שלנו מול דבר כזה. עוד פעם, זה גם לא חזר על עצמו בהיסטוריה. זאת אומרת, היה עוד גזרות מאז, זה לא דבר שקרה בהיסטוריה היהודית, דבר כל כך קיצוני וחריף, למרות שהקלויזנבורג הרוב...
כשהיה רב, אז אכלו את מוסר הרבלים.
זה רק בבית ראשון, בבית שני כבר לא היה. זה, אבל זה... העולם משתנה, העולם משתנה. הקלויזנבורג הרוב, השפח חיים, דווקא היה מספר שהיה מישהו שהתייעץ איתו, שהילדים שלו נתפסו בסלקציה. והוא רוצה להוציא אותם. הבעיה שאם יוציא אותם, אז יביאו מישהו אחר במקומם, כי היה להם הרי ספירה. האם מותר לו לעשות את זה או לא? נראה לי שהיה מספר שהיה אחד שבאמת לא עשה את זה כדי שלא, כי על פי הלוך היה אסור, אבל זה באמת, זה אפילו זה קצת שונה מזה, אבל באמת, זה דבר שלא מצאנו כמוהו הרבה בהיסטוריה, אבל אתה רואה פה... מה זה? להשאיר ילדים למנזרים, הוויכוח, שם זה היה לך תחילה לשלוח למנזר, אבל להרוג ילד כי אולי ייקחו אותו למנזר, זה לא קרה, לא שמענו, לא שמענו. זה יכול להיות שפיזית הם עשו את... אגב, אתה רואה שההיסטוריונים מספרים לנו שהם עשו את זה בצורה של שחיטה כשרה והקפידו שהסכין תהיה בלי פגימס. עכשיו, היה פה גם אקט... שנייה, יש פה גם אקט רשמי, בסדר? בוא אני לא הייתי רוצה לקרוא לזה טקסי, כי זה לא המילה הנכונה, אבל משהו של זה שחיטה וזה קורבן, אתה מבין? יותר קל נפשית, רגשית, לקבל את זה שזה לא הרגתי את הבן שלי, אלא העליתי אותו לקורבן לקדוש ברוך הוא. זה שלא ציוויסי ולא דיברתי ולא יאולצו על ליבי, אומרת הגמרא, לא ציוויסי, זה יצחק בן אברהם, ולא דיברתי, זה בעס יפתוח, ולא יאולצו על ליבי, זה מי שם מלך מויו, והקדוש ברוך הוא לא חפץ בקורבנות אדם. אבל היה להם תחושה שאנחנו מקריבים קורבן. אז זה גם נתן להם קל יותר לעשות את זה. גם עם ברוכה והכל. אבל שנייה, יש פה עוד נקודה, אם זה היה שחיטה, מאוד הגיוני, ששחיטה גם אנחנו יודעים שזה המוות הכי קל. זאת אומרת, זה מאוד מהיר, ויש תוך רגע אחד, יש את אלם אפיקלקטי, לא זוכר את המילה המדויקת, אבל המוח פשוט נכבה. ואז אין תחושה של כאב בכלל. אלא אם כן, יש חיות מאות, יש עוד עורק בעורף, בסדר, זה עוד סיפור. אבל בפרט, סכין, אם מישהו פעם נחתך מסכין של שחיטה, יש פה שויכת שזה קרה לו פעם, אבל זה שויכת אם זה קורה, השם יעזור שאף פעם לא יקרה, אבל זה קורה לפעמים. חתך ביד או משהו כזה. לא מרגישים את החתך. הסכין חלק בלי פגימס, אין תחושה, זה כאילו, זה לא קורע, זה חותך. ולכן החתך זה בבת אחת. שויכת סיפר לי פעם שזה קרה לו לאגודל, הוא אומר, זה פשוט נחתך, הוא לא הרגיש לו פתאום הוא רואה דם, אבל לא הרגיש את החיתוך. אבל מה שהוא עשה זה פשוט תפס וחיבר את זה חזרה בכוח, זה התחבר. בגלל, עוד פעם, שזה לא קורע, אלא חותך. לכן החיתוך הוא חיתוך חלק וזה נדבק חזרה. אבל לכן גם כשהם שחטו את הילדים זה גם, נכון שזה נשמע ברברי, אבל זה היה במקום של כנראה גם החשבון שזה יותר קל. התיאור פה זה לא עם רויש וליק רויץ שדרו, זה כי איך זה נראה כשהראש נופל. בסדר? זה כשהורים עושים את זה לילדים שלהם זה משהו לא נתפס. טוב, באמת קשה, זה סיפור קשה, אבל אני אומר, זה משתי צדדים. לפי הצד, שלא יודע, אני חושב לפעמים שאם אנשים היו יודעים מה הם אומרים בהם, הם מדלגים על הקינה הזאת, כן. זה, להשבת ולשבח את זה שהם עשו את זה, זה... עוד פעם, אנחנו לא מוציאים לעז על חסידים הראשונים, אבל זה דבר שקשה מאוד להכיל אותו ולהבין אותו ולהזדהות איתו. מה?
הקינה, זה משבחת את מה שהם עשו?
כן, כן, כן. הוא אומר, בוא, כמה הם היו צדיקים, שלא חסו גבר וגבירה על פנים צפירת עבריו, אבל עזרו גבורה יותר. משבחים אותם, משבחים אותם על המעשה הזה, למרות שטויסס, אתה רואה, ברור שהוא נגד, מובן שמרמי רוטנבורג נגד. הקינה הזאת נכתבה באותו זמן על ידי מישהו שאולי עשה את זה בעצמו, או מישהו שהריץ את האלה שעשו את זה. זה פיוט קדמון, כן, מהתקופה ההיא. אני רוצה אבל להאיר זווית קצת שונה. בהנחה שהמעשה הזה באמת היה מעשה פסול, מעשה אסור, והגיע להם עונש של מיסו משונו, של חול בין האור לבשר, למי שעושה רחמנה ליצלן, דבר כזה, כן? עדיין זה חלק מהגלות, כן? ויוריו אויסונו המצרים, איך מפרשים? לא רק עשו לנו רע, אלא עשו אותנו לרעים. ריבונו של עולם, תסתכל לאיזה מצב הזוי הם דחפו אותנו. תראה לאיזה לחץ הם הכניסו אותנו, שגרם לנו לעשות כאלה מעשים מטורפים, בטעות. ברור לגמרי, זה אף אחד פה לא חושב אחרת שזה היה, הכוונה שלהם הייתה לשם שמיים. אולי טעות נוראה ומזעזעת, שהיה אסור בשום אופן לעשות את זה, אבל היה פה איזה התלהטות של רצון לקידוש השם, פחד, לחץ, תאר לעצמך את הסיטואציה שהם חיים ונמצאים בה, כן? ואז הם עשו, החליטו לעשות אולי משהו לא נכון, אבל גם זה חלק מהגלות. אם זה שהם הגיעו באמת לגדולה כזאת, ואם זה החלק השני שהם כנגד זה ויורי יויסון המצרים. אגב, אני לא יודע כמה להיכנס לזה, אבל יש תופעה מוכרת בפיוטי האשכנזים, ששונה מפיוטי הספרדים. הפיוטים שנקראים אקיידה. מכירים את זה בסליחס, גם יש הרבה פיוטים של אקיידה. הפיוטים של אקיידה אצל האשכנזים, כנראה בהשפעת הסביבה שהם חיו בה, הניסיונות שהיו להם, וגם ה... סיפורים האלה של מסעי הצלב, כן, זה 12 אלף יהודים באותו זמן, זה מספר עצום באזור, בחבל ארץ הזה. מגנצה והקהילות האלה שהיו קהילות מאוד מאוד מרכזיות עד אז ביהדות ובעשייה יצירה תורנית וכל הדברים האלה, ירדו מגדולתם. ירדו מגדולתם באמת בעקבות הטבח הזה.
מה התקופה?
למשך תקופה של עד המאה ה-13. רק אז חזר באמת, אנחנו רואים זה ממגנצה. ובאותה תקופה, מי שאנחנו רואים זה בצרפת, רשי, בעלי טויספס, הם כולם.
נדדו.
זה לא רק נדדו, אלא פשוט הרגו אותה. יש איזה חוקר שעשה מחקר על השמות משפחה של הנרצחים, מה שנשאר במקורות היסטוריים, והוא מראה שזה... הרבנים, הצדיקים, הקדושים, אתה יודע, דווקא מה שנקרא האליטה התורנית, דווקא הם אלה שנשחטו, שנשאר לנו, או לפחות אלה שנשאר לנו תיעוד ממה שנשחטו, אחרים לא נשאר תיעוד, אבל באמת זה היה תופעה כזאת. וזה שינה, זה שינה באמת את הצורה של עם ישראל והשפיע מאוד. יש ויכוחים עד כמה זה השפיע באמת על התודעה של עם ישראל באופן כללי, אני מדבר לא ויכוחים תורניים, אלא ויכוחים אצל החוקרים על ההשלכות של הדבר הזה. אבל המושג של מסירות נפש והמושג של קידוש השם ולמות על קידוש השם היה מאוד מאוד חזק אצל יהדות אשכנז. אצל היהודים בספרד, מדבר ספרד ועדות המזרח, זה היה פחות נוגע. כי המוסלמים היו יותר קלים בעניין הזה. עוד פעם, גם אצלם לא ליקקו דבש וגם אצלם היה צרות, כן? זה לא... זה שאנחנו משווים אותם לאירופה ומול זה הם יוצאים עם רק כמה מאות הרוגים, זה לא הופך אותם לצדיקים. אבל לכן גם שם זה היה אחרת. מה שיוצר הבדל מאוד מעניין. הסיפור של הקדס יצחוק. כשזה מתואר בפיוטים אשכנזים, בדרך כלל זה מתואר השמחה של יצחוק. הוא הולך עכשיו למות על קידוש השם, הוא לא מפחד מכלום, הוא אומר לאבא שלו, תקשור אותי, והוא שר שירן, נכון? יצחוק ירנין, אברום יוגל, יצחוק ירנין. מה זה יצחוק ירנין? אברום שמח בעקדת יצחוק. ויצחוק אומר, רגע, הרי קורבון בבית המקדש צריך שלשיר עליו שירה, נכון? כמו הרבה ערכים, כמו, צריך שירה. אבל מי השיר שירה? אני עכשיו עולה, אתה שוחט, אז אני השיר. יצחוק ירנין, יצחוק שר שירה. ומאוד מאוד מספרים ומתארים את הזכות הזאת, את השמחה. לעומת זאת, ואין מילה על הקושי. אולי היה קשה ליצחוק, אולי הוא פחד. בסוף אין לחשוב על זה, כן? זה ברור שהוא הלך בשמחה עצומה וריקודים, מרשים כל הדרך. אבל בפיוטים הספרדים אתה כן רואה משהו אחר. יש את הפיוט עוקד והנעקד והמזבח, מי שמכיר, פיוט של שאומרים לפני נעילה, לפני תקיע שויפור, בצפון אפריקה היו אומרים את זה בלידות, ביולדת, כאילו בסגולה, פיוט מאוד מאוד נפלא ומעורר. ושם שרים על עוקד והנעקד והמזבח, כן, יש לזה כמה נוסחות של לחנים, ירושלמי, מרוקאי, זה ניגון מאוד מרגש. חיפשתי פעם להצמיד לזה גם ניגון אשכנזי, שגם אני אוכל לשיר את זה, לא הצלחתי למצוא, אני מחפש, אם יש פה מישהו שיש לו רעיון, זה באמת, המילים שם מאוד מאוד מרגשות, מאוד תופסות. ושם יש תיאור, אמר לאברהם, אומר יצחק בדרך, הוא אומר לו, קח את האפר, שישאר ממני אחרי שישרפו אותי. תביא אותו לאמא, לשרה, ותגיד לה, זה ליצחק ריח. הם הולכים שניהם בדרך, אומר, עין במר בוכה ולב שמח. זאת אומרת, התיאור שם בפיוט הזה, עוקד והנעקד והמזבח, הוא מתאר את הקושי הנורא שהיה לאברהם, שהוא הולך, הוא בוכה, כואב לו על הבן שלו. אשר נולד לא משרה, כן, בסדר, אני לא הולך לצטט פה את כל הפיוט, אבל הוא אומר, חמודו, הוא הולך עכשיו לשחוט אותו. הוא אומר, ושרה, איך היא תשרוד את זה? איך היא תעבור את זה? ואיך יצחוק מדבר לאברהם, ואומר, לך תראה, מה יהיה? הכאב הנוראי, עוד פעם, זה לא אומר שהוא לא עשה את זה. הוא עשה את זה, עין במער בוכה ולב שמח. בשמחה פנימית בלב, אבל עין במער בוכה. עכשיו, אצל הפיוטים האשכנזים זה מאוד מעניין, כאילו לראות את החלוקה הזאת, שאצל הפיוטים האשכנזים אין את הדיבור הזה. שם, בגלל שחיו עם מסירות נפש, עם הכוח הזה, אז הם דיברו על השמחה הגדולה, את הלב שמח. כאילו, את השירה, ובזה הם התמקדו. לעומת זאת, זה רבי יהודה, אבן שמואל אבן אבס, יש סיפור ארוך, זה פיוט שצריך ללמוד אותו, יש דווקא, מסרנו על זה פעם שיעור, פיוט שצריך ללמוד אותו, כי רבי יהודה עצמו, הבן שלו, התאסלם. ונסע ממצרים למוסול. בסדר? מוסול לאחרונה במדינה, בדאש, התפרסמה הרבה, התפרסמה, כן, זה צפון עיראק. אשור, אשור הקדומה, נמצא היום, נקרא מוסול, על גדות הפרט שם. והוא היה שם מוסלמי, ורבי יהודה הלך אחריו כדי לנסות, הוא היה מוכשר מאוד מאוד גדול, בגיל צעיר, הוא כבר היה פויסק, הבן שלו, ואז הוא, רחמון הנצלן, התאסלם, והוא הלך אחריו לנסות להחזיר אותו, והוא מת בדרך, בדמשק. והספר שלו, שהבן חיבר נגד היהדות, עדיין התפיסו אותו פעם אחרונה, נראה לי, ב-2005, בקהיר. האוניברסיטה שם עדיין מתפיסים את הספר הזה נגד היהדות. ומה שאומרים, אני לא יודע כמה זה נכון, אבל מה שאומרים שהשיר הזה, שבו הוא מתאר את הדיבור בין יצחק לאברהם, כשהם הולכים, מדברים על הקושי וההתגברות, כשהם הולכים להקריב לקדוש ברוך הוא, זה איזה הד לסיפור שלו עם הבן שלו. כן, שהוא בעצם מתכתב עם הדבר הזה. טוב, באמת יש הרבה מה להעריך בזה, אבל אם יש לנו באמת נקודה אחת מתוך הכינס שאנחנו מתמקדים בה, ודיברנו עליה בשיעור הזה, זה הנקודה של המסירות נפש, ומסירות נפש גדולה מאוד שהייתה ליהודים אפילו בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו באמת, הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את השמחה ואת הגאולה, ולא יישמע עוד דברים כאלה בגאולה שלמה.